רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית לך דודי לקראת שבת בהגשת עמוס צוריאל.
שלום למאזיני רדיו סול, היום יום שישי, כ"ה בניסן, תשפ"ד, 10 לעומר, 3 במאי, שנת 2024. כאן עמוס צוריאל, איתכם בעוד תוכנית לך דודי לקראת שבת, והשבת היא שבת פרשת החרמות, וגם לקראת יום השואה שיתקיים ביום שני. אם שמתם לב, התחלתי היום את התוכנית בשעה 11. ובכן, אנחנו חוזרים למתכונת שהייתה לפני מספר חודשים, והשידור יהיה במתכונת של שעה אחת בלבד, מהשעה 11 ועד השעה 12. מה בתוכנית? שיחה עם כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל, על פרשת החרמות ולקראת יום השואה. מדוע הוא ידבר על פרשת השבוע, והוא ידבר על הנושא מדוע להזכיר שוב את האירוע הטרגי של מות בני אהרון. אפשר היה לצוות על אופן כניסתו של הכהן הגדול לקודש הקודשים גם מבלי תזכורת זו. נשלב שירים לשבת ושירים ליום השואה. פינת רגע של עברית מתוך ספרה של גברת רות אלמגור רמון, עומר, אלומה ומידה. חיים הם ערך פינתו של כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, וידבר על הנושא, איך מקרבים את המוח אל הלב. האזנה נעימה וערבה.
לך דודי לקראת קלה, בני שבת מקבלה. שמור וזכור בדיבורך השמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה
אחד אותי נפרד קלה
מלך העיר המלוכה ומצאי מתוך הפכה רב לך שבת בעמק הבכה והוא יחמול עלייך חמלה
אחד אותי לקראת קלה
קלה, בואי קלה
אחד עודי, נקרא קלה ושבת מקבלה
אוכל ונעה וסגולה
דרכי האחרונה את אור היום הסתירו שמי העננה
יום הזיכרון לשואה ולגבורה יתקיים ביום שני בכ"ח בניסן בשישה למאי 2024 השנה יום הזיכרון נדחה במקום בכ"ז בניסן בדרך כלל שזה היום שנקבע לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה והוא מוקדש לזכר השואה שהמיתו הנאצים עם מחשימם הנאצים ועוזריהם על העם היהודי בשנים 1933 ועד 1945 וזכר הגבורה היהודית באותה תקופה אנחנו נשמיע שירים לשואה וגם שירי שבת
הנה אנחנו פרטיזנים הנה אנחנו עמוד השחר על יומנו אור יהל אם הצורר יחלוף דמולנו כמוצל אך אם חלילה יאחר לבוא האור כמו סיסמה יעשיר מדור לדור אך אם חלילה יאחר לבוא האור כמו סיסמה יהיה עד שיר מדור לדור פרטיזנים הנה אנחנו פרטיזנים הנה אנחנו
שיחה מוקלטת עם כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, רב העיר בן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל. אנחנו נשמע רעיונות יפים מפי כבוד הרב על פרשת השבוע, פרשת אחרי מות, וכבוד הרב ישלב גם דברים על השואה האיומה לקראת יום השואה, כפי שאמרנו יתקיים ביום שני בשבוע הבא, יום ראשון בערב, התקיימו תקסים של ערב יום השואה שאמור להתקיים למחרת ביום שני. אז הנה, אנחנו נשמיע עכשיו את ההקלטה עם כבוד הרב אהרון בדיחי. שלום כבוד הרב.
יום שישי נפלא לך עמוס ולכל המאזינים. אכן, השאלה הזאת היא שאלה נכונה, מפני שהאירוע הזה כבר חלף, הלך לו. הטרגדיה הזאת דינה היה להישכח, ואף על פי כן התורה מדגישה.
כן, אני רוצה להזכיר שוב את השאלה, מה שאלנו את כבוד הרב, ואחר כך נשמע את התשובה של כבוד הרב, התשובה המוקלטת. השאלה היא, מדוע להזכיר שוב את האירוע הטרגי של מות בני אהרון? אפשר היה לצוות על אופן כניסתו של הכהן הגדול לקודש הקודשים גם מבלי תזכורת זו. בבקשה כבוד הרב.
יום שישי נפלא לך עמוס ולכל המאזינים. אכן, השאלה הזאת היא שאלה נכונה, מפני שהאירוע הזה כבר חלף, הלך לו. הטרגדיה הזאת דינה היה להישכח, ואף על פי כן התורה מדגישה אותה בתחילת הפרשה, וידבר אדוני אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו. לפני הציווי על הזהירות של אהרון הכהן ביחס לכניסה לקודש הקודשים והתנאים הנצרכים לצורך זה פעם אחת בשנה ביום הכיפורים, כהקדמה מזכירים לו גם את מות שני בניו. והגמרא מבארת זאת. רבי אלעזר בן עזריה אומר, כך מביא רשי, משל משלו לחולה שנכנס אצלו רופא ואמר לו, אל תאכל צונן ואל תשכב בתחב. כן, נתן לו הוראות כיצד להתנהג ביחס למחלתו. נכנס אחר, חולה אחר, לא אמר הרופא, אל תאכל צונן ואל תשכב בתחב, שלא תמות כדרך שמת פלוני. זה זרזו יותר מן הראשון. כלומר, הרופא הרגיש שהחולה הראשון לא כל כך התרשם מההוראות האלה, שלא תמיד היו נוחות. ולכן, כשהוא פונה ומטפל בחולה השני, הוא כבר מעלה את הרף, מעלה את הטון ומזכיר לו. לא רק את ההוראות, אלא גם מזהיר אותו שלא תמות כדרך שמת פלוני. אם כן, ברור שהחולה השני, כשמשקפים לו מקרים שלא נשמעו לרופא ומה היה בסופם, בוודאי שהוא יזדרז יותר ויזהר יותר לשמור על הוראותיו של הרופא. ולכן גם כאן, כשהקדוש ברוך הוא, כשמשה רבנו בא להדריך את אהרון כיצד להתייחס, כיצד להכין את עצמו אל הכניסה אל קודש הקודשים, הוא גם מזכיר לו את מות בניו, על שלא נהגו בדיוק על פי הוראותיו של הקדוש ברוך הוא, או של משה רבנו. וזאת על מנת לזרזו. אבל יש כאן, נדמה לי, עומק נוסף לדברים האלה של רבי אלעזר בן עזריה. והם נזכרים בירושלמי במסכת יומה. אמרו בני אהרון באחד בניסן מתו. ולמה הוא מזכיר מיתתן ביום הכיפורים? לכאורה זה לא קשור. אומר הירושלמי ללמדך שכשם שיום הכיפורים מכפר על ישראל, כך מיתתם של צדיקים מכפרת על ישראל. ומסביר המשך חוכמה שיום הכיפורים הוא עת רצון, שעם ישראל כולו חוזר בתשובה, עם ישראל כולו מפשפש במעשיו, כביכול יש, לא כביכול, יש נחת רוח לפני הקדוש ברוך הוא, וזוהי עת רצון, וזוהי עת מיוחדת שכל אדם יתקבל לפני הקדוש ברוך הוא ויחתם לזכות. כך גם אומר המשך חוכמה, גם ביחס למיתתן של צדיקים, שהקדוש ברוך הוא כביכול עולז בהם בשמיים, והיא עת רצון, ולכן אנחנו אומרים מיתת צדיקים מכפרת. אלא שכאן מתנה זאת המשך חוכמה, רבי שמחה מדווינסק. יש כאן תנאי הכרחי, כמו שביום הכיפורים מכפר רק למי שמכיר ומכבד את קדושת היום ומעלתו. אבל אדם המבזה את המועדות, אדם המבזה את יום כיפור, ומתייחס אליו כיום רגיל ככל הימים, בוודאי שאין לו כפרה ביום כיפורים. השעת רצון הזאת היא לא נוגעת אליו. כך גם מסביר המשך חוכמה לגבי מיתת הצדיקים. מיתת צדיקים מכפרת בתנאי שאדם מחשיב את הצדיק, מעריך את הצדיק, מכבד את הצדיק, ירא מן הצדיק, מכיר במעלתו של הצדיק, ועצם הזיכרון הזה מעורר אותו לשוב, לפשפש במעשה ולשוב בתשובה. ורק אז הוא זוכה לכפרה. ואם נחבר זאת ליום השואה שיחול ביום שני הבא עלינו לטובה, יש לפעמים נשמעים אמירות, נשמעות אמירות כאלה, כמו שהיהודים הלכו כצון לטבח. כך לפעמים נדמה כשמתבוננים על הסרטים, כשמתבוננים בצורה ויזואלית לכאורה על כל אותן שיירות, על כל אותן רכבות דחוסות. אבל המבט הזה הוא מבט שגוי, הוא מבט מתעתע, הוא מבט כל כך לא נכון. מפני שאנשים במצב הזה, אדם נורמלי, היה טוב מותו מחייו. והעובדה שאותם יהודים נלחמו לחיות, נלחמו להישאר בחיים, אבל לא רק זאת. גם במצבים הקשים ביותר הם שמרו על צלם אדם. גם במצבים הקשים ביותר הם תמכו אחד בשני, עזרו אחד בשני. לפעמים את הקליפת תפוח אדמה, העלוב הקטן, האחרון שנותר לאדם, הוא היה מוכן לתת אותו לשכנו או לקרובו על מנת שיחיה. זאת גבורה אמיתית, הגבורה לחיות במצב הזה. והגבורה הזאת היא זאת שהולידה בסופו של דבר את הגבורה העצומה של עם ישראל, של הדור הבא, שבא על גבי המגע של כסף שהניחו אותם גיבורים, וזכינו לבנות את מדינת ישראל, זכינו לבנות את כל מה שהיום יש לנו, לאחר עשרות שנים של בניין, הכל זה מכוח אותה גבורה של יהודים שנלחמו לחיות, נלחמו להישאר בני אדם, נלחמו לחיות למען אותו אידיאל שלא היה ברור להם אפילו שיזכו לו, אבל הם היו מוכנים למאבק הזה על מנת להניח את היסודות לדור הבא. ומכוח הזיכרון הזה, בכל יום שואה מחדש אנחנו יכולים לשאוב כוחות עצומים, כוחות גבורה עצומים, להתמודד עם כל מה שהמציאות האהובית מציבה בפנינו, גם במישור הפרטי, ובוודאי ובוודאי שבמישור החברתי והלאומי. אבל כל זה בתנאי שנדע להעריך את הגבורה הזאת, שנדע להתבונן בצורה נכוחה, בצורה של ראייה אמונית בגבורה של אותם יהודים, במסירות נפש של אותם יהודים שבעצם הניחו את התשתית לדור הבא, הניחו את היסודות, את יסודות הגבורה, את יסודות מסירות הנפש של הדור הבא, שעל כתפיו הוטלה המשימה להקים את מדינת ישראל המתחדשת. ולכן ביום השואה הזה, יהודים יקרים, מלבד הכאב כמובן והזיכרון של השואה, הניסיון לחוות ולו במעט את מה שחוו, את מה שעברו אותם יהודים, ודרך אגב ראוי להזכיר במסגרת הזאת לא רק את יהודי אירופה אלא גם את יהודי ארצות המזרח, שגם שם חוו שואה, שואה לא רק של שנות ה-40 אלא שואה מתמשכת של עשרות ומאות שנים, כשהם מדוכאים תחת ידם הקשה של המוסלמים באותם ארצות. הסיפורים האלה לא כל כך מסופרים, אבל הנה זו עוד הזדמנות להזכיר את הסבל הנורא שסבלו היהודים לאורך שנות הגלות בארצות המזרח, בארצות האסלאם. אבל כמובן הכל זה מהלך אחד שלם, אנחנו כמובן לא מבדילים בין דם לדם, אבל הגבורה של אותם יהודים לשמור על צלם אנוש, לשמור על אמונה בקדוש ברוך הוא, לשמור על ערכי המוסר ועל ערכי הדת והמורשת, גם בתנאים הקשים ביותר. אנחנו מכירים סיפורים של יהודים שמנעו פת שהיא הייתה מבחינתם חיים, ממש כפשוטו, וזאת על מנת לאגור קצת מרגרינה, קצת תפוחי אדמה, על מנת להדליק נרות חנוכה, או לאפות מצות, עד כמה שיכלו לעשות, כן? כל זה, כל הגבורה העצומה הזאת בתנאים הבלתי אפשריים, אפשר לשאוב ממנה הרבה הרבה אמונה, הרבה הרבה כוח, הרבה הרבה אופטימיות, הרבה הרבה אמונה בעם ישראל. וזה בעצם עניינו של יום השואה הזה. יום השואה הזה, כמו שהזכרנו, מצד אחד הוא כאב, הוא זיכרון עמוק וקשה, אבל מאידך הוא כוח של גבורה גדולה, כוח של אמונה גדולה, כוח שאנחנו שואבים מגבורתם של אותם יהודים. אבל כמו שהזכרנו, זה בתנאי שאנחנו יודעים להעריך את הגבורה הזאת. וזה גם בניין אב לשאר להתייחסות שלנו אל כל מה שקורה סביבנו, גם אל החיילים שלנו, אל כוחות הביטחון שלנו, וגם אל סתם עמך שמוסרים את נפשם ומתמודדים עם מציאות חיים מורכבת, ובכל זאת נותנים כתף לבניינה של האומה, בין אם זה בצבא, בין אם זה בחזיתות אחרות. גם החזית האזרחית היא לא פחות חשובה ולא פחות קריטית לקיומה של מדינת ישראל. ובכלל, אנחנו צריכים להצטייד תמיד במבט אופטימי, במבט בחזון, באמונה בנצח, ובעזרת השם אנחנו מקווים גם מתוך יום השואה הזה לצאת מחוזקים, ובעיקר בעיקר לזכור את הנקודה המרכזית, שעם ישראל כוחו באחדותו, ואחדות הגורל היא הקושרת בינינו, ואין לך כמו השואה, שיהודים נהרגו שם ומתו במיתות משונות רק בגלל שהם יהודים, ללא הבדל של עדה, ללא הבדל של עדה חסידית כזאת או אחרת. וזה באמת הכוח שלנו לנצח את כל אויבינו. אז נתפלל שקודם כל יחזרו כל החטופים בריאים ושלמים במהרה לבתיהם, והמלחמה תסתיים בניצחון מוחץ של חיילינו, ושל האידיאל שאנחנו מייצגים מול אויבינו, מול הרשע שבעולם, ונזכה לגאולה שלמה בדרך ליום עצמאותנו הקרב ובא. שבת שלום לך עמוס ולכל המאזינים היקרים.
תודה לכבוד הרב, כבוד הרב אהרון בדיחי, ואנחנו נמשיך בפינת פינת רגע של עברית. אז שוב תודה כבוד הרב ושבת שלום. על רקע השיר אל הציפור של חיים ביאליק, אנחנו נעבור לפינת רגע של עברית. ביטויים מתוך ספרה של הבלשנית רות אלמגור רמון, יועצת לשון בתאגיד כאן וחברת האקדמיה ללשון העברית. והפעם המושג לימי ספירת העומר, עומר אלומה ומידה. ומה המקור? המקור הוא יש מספר מקורות, ואחד המקורות בויקרא פרק כ' ג' פסוק י' בנדבר פרשת אמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, וקצרתם את קצירה, והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. כך כותבת רות אלמגור רמון. עומר אלומה ומידה, בזמן שבית המקדש היה קיים, היו מביאים את העומר לבית המקדש. מהו העומר? שתי משמעויות למילה עומר. האחת, אלומה של שיבולים, האחרת, מידה במידת נפח. בחומש שמות, פרק תזיין, פסוק למד ג', כתוב, מלוא העומר מן, שם אהרון בצנצנת בהוראת משה. לצנצנת גדולה נזקק אהרון, למה? מפני שהעומר הוא עשירית האפה. וכמה זה האפה? כמה זה עשירית האפה? כ-4 ליטרים. זאת אומרת, היה צריך צנצנת גדולה מאוד. אם כן, לא אלומות הביאו בני ישראל לבית המקדש, אלא קמח סעורים, או במילים אחרות, סולת. את ביקורי הסעורים היו קוצרים ממחרת הפסח, ומביאים אותם לבית המקדש. זאת הבאת העומר. חג השבועות הוא חג ביקורי קציר החיטים, פסח ביקורי הסעורים, והימים שביניהם, ימי ספירת העומר. עומר אלומה ומידה. מתוך ספרה של גברת רות אלמגור רמון. מאזינים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו לפינת חיים עם ערך. חיים עם ערך, פינתו של כבוד הרב, ובהגשתו של כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, מרצה לתנך ויהדות. כבוד הרב ידבר היום על הנושא איך מקרבים את המוח אל הלב. שלום כבוד הרב.
שלום וברכה הרב עמוס, שלום.
שלום שלום.
למאזינים ולמאזינות. אנחנו נמצאים בתקופה של הרבה אירועים, חגים, ימי זיכרון, ימי תקומה, יום זיכרון לשואה, יום זיכרון לחיילי צה"ל, יום העצמאות, יום ירושלים בעזרת השם. כשעוברים על האדם כל מיני אירועים מהירים, השאלה אם הוא גם מצליח להפנים את הדברים. הרבה פעמים בחיים אנחנו שומעים, משתתפים בשיעור, שומעים דברים שאפילו מרגשים אותנו, אבל כעבור זמן, לפעמים קצר אפילו, הדברים מתנדפים. ואין להם ממשות בחיים. הרבה פעמים בן אדם יודעים כל מיני דברים, אבל זה לא מתחבר לחיים שלהם. בוא ניקח דוגמה. אדם למשל שומע ולומד על נושא של חינוך ילדים, נושא של איך לדבר איתם בנחת ולא לכעוס, ואחר כך כשמגיע בפועל הוא לא מתגבר וחוזר להרגליו וכועס וצועק. בראש הוא יודע את כל הדברים, בראש הוא שמע שיעורים, הוא קרא מאמרים, או בנושאים של שלום בית, וכן בהרבה דברים. למשל, בני אדם יכולים לשמוע הרבה על כמה עישון הוא לא טוב, כמה הוא מסוכן, כמה מחקרים יש. עדיין הפער בין זה לבין המציאות, לבין השינוי, הוא לא, פעמים רבות לא מתרחש שינוי, למרות שהאדם יודע את כל הדברים. אותו דבר בנושא של ספורט, כמה אדם יכול לדעת ולשמוע ולהבין שספורט והליכות וממש נחוצים לבריאות שלו, הוא יודע אפילו לצטט, הוא יודע אפילו לתת הרצאות, אבל זה לא יורד אל החיים. אחד הפסוקים שמדגישים את הנושא הזה, זה הפסוק וידעת היום והשבות האל לבביך, כי השם הוא האלוהים, בשמיים מעל ועל הארץ מתחת עינון. מה זה וידעת היום והשבות האל לבביך? זה במילים שונות אחרות מה שאמרנו, לא להסתפק בידעת אלא להשיב אל הלב. חסידים אומרים שלפעמים הפער בין המוח והלב הוא יותר גדול מהמרחק בין שמיים לארץ. כלומר, לשנות את הלב, לשנות גם את העשייה, את הפעילות, את החיים שלנו, זה דבר מאוד מאוד קשה. הפסוק הזה, וידעת היום השבות האלה ובך, נוגע בו החפץ חיים, שחי לפני 120 שנה, והוא מדבר על כך שיש אנשים שברור שהם מאמינים בהשם, והם יגידו לך בוודאי שהם מאמינים בהשם, בוודאי שהם מאמינים שהשם משגיח. אבל למרות זאת, פה ושם הם יגנבו קצת, פה ושם הם ייקחו דבר שלא שלהם כי אף אחד לא רואה, למרות שהוא מאמין בכל לב שהשם רואה הכל, עדיין זה לא יורד אל החיים. והשאלה באמת, איך להתמודד עם הדבר הזה, עם הקושי הזה שאני חושב שהוא קיים אצל כולנו. כולנו רוצים לא רק לדעת דברים, אלא לחיות אותם ושזה ירד אל שפת המציאות, אל החיים. אולי נביא כמה עקרונות בנושא הזה. דבר ראשון, עצם העניין של התפילה, הרב קוק מדגיש בספריו שתורה מוסיפה לאדם ידיעות, אבל התפילה שלפעמים היא אפילו תפילה מונוטונית שחוזרת על עצמה, התפילה היא נועדה כדי להפנים את אותם דברים. כלומר, כשאנחנו מזכירים, מדברים על השם שהוא פוקח עיוורים וגומל חסדים טובים וחס על עניים, חס על אלמנות ויתומים, זה שאנחנו מזכירים את זה בתפילה, זה עושה לנו משהו, כי עצם הדיבור והתפילה וחיתוך השפתיים, זה הופך את הערכים האלה לא רק לידע, אלא קרובים אל הלב, קרובים אל המעשה. את זה למדנו מחנה, שהתפילה שלו לא הייתה בעיניים כמו שאדם קורא עיתון, אלא רק שפתיה נאות וקולה לא יישמע. היא חתכה את הדברים בשפתיים כדי להוריד את זה אל הלב. אני חושב שגם יש מקום לתפילה ספציפית. זאת אומרת, אם אדם מרגיש חולשה בנושא מסוים, נגיד הוא עצבני, והוא יודע שזה לא טוב, לא להתעצבן על הילדים ולא על אשתו ולא על השכנים, בוא תתפלל על זה. כי יכול להיות שאתה קראת בספרים, יכול להיות שלמדת, עדיין זה לא יורד אל החיים. תבקש מהשם, ריבונו שלם, תעזור לי להפנים, תעזור לי להרגיש, לחוש, לקיים את אותם דברים שאני מבין בשכל. תשימו לב שבתפילת 18, כשאנחנו אומרים אתה חונן לאדם דעת, אנחנו אומרים חונן מאיתך חוכמה, בינה ודעת. כן? זה ראשי תיבות חב"ד. חוכמה לבד היא מאוד חשובה. היא לא מספיקה. בינה זה יותר מזה, זה להבין דבר מתוך דבר. אבל אנחנו מבקשים גם את הדעת. הדעת זה החיבור לחיים. כמו שכתוב, והאדם ידע את חווה אשתו, הוא חי איתה, הוא התקשר אליה. אז זה דבר אחד, התפילה. דבר נוסף מאוד חשוב, אומר לנו רש"י בתחילת ספר ויקרא. פסוק אומר ככה, ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. למה כתוב ויקרא אל משה? הרי גם לפני כן הוא דיבר עם משה. למה הצירות האלה? מסביר שם רש"י, ומה היו הפסקות משמשות? לתת רווח למשה להתבנן בין פרשה לפרשה ובין עניין לעניין. קל וחומר להדיות הלומד מן ההדיות. זאת אומרת, אפילו משה רבנו, שהיה נביא גדול והיה חכם גדול, ויכל לקלוט בחריפות שכלו הרבה דברים, גם אליו השם דיבר נושא והפסקה, נושא והפסקה, כדי שמשה עצמו יתבונן, ועל ידי ההתבוננות, על ידי ההפסקה, הוא חי את זה, הוא מפנים את זה. ההפנמה היא החלק המאוד מאוד חשוב. הוא אומר רש"י, קל וחומר לאדיוט, הלומד מן האדיוט. אנחנו אנשים פשוטים, אז כל דבר שאנחנו לומדים, כל שיעור שאנחנו שומעים, כל רעיון שאנחנו שומעים, לומדים, בוא נתבונן בו. בוא ננסה לעצור, לחשוב עליו, לערער עליו. ובצורה כזאת הוא יתמע בתוכנו, הוא יהפוך להיות חלק מאיתנו, הוא לא רק יישאר משהו קוגניטיבי, משהו שנמצא אי שם בתאים האפורים של המוח, אלא הוא ירד אל החיים. הדברים של רש"י הם מאוד חשובים, כי לפעמים אדם חושב שהוא כישרוני, ואם הוא מבין, אז הכל בסדר. יש כאן לימוד גדול, להפסיק בין דבר לדבר, להקל אותו, להתבונן בו. כן. לפעמים מצאנו שאפילו גדולי ישראל, אפילו צדיקים שידעו הרבה, נעלם מהם דבר מסוים, ורק אחרי התבוננות או אירוע אחר פתאום הם הבינו את מה שהם כבר ידעו על פה לפניכם. אולי ניתן דוגמה. אומר המדרש דבר כזה. המדרש מספר לנו על רוחל. והרוחל הזה מגיע לעיירות של יד ציפורי בגליל. והוא פותח בסטה באמצע השוק עם תיק גדול או לא גדול, והוא צועק, מי רוצה לקנות סם חיים? טוב, מובן מאליו שרבים התקבצו, כי הוא לא מוכר עגבניות או תפוחים, הוא מוכר סם חיים. זה לא פשוט. סם חיים זה איזושהי תרופת על. המון אנשים התקבצו סביבו. בבית סמוך גר הרב ינאי, והוא למד תורה, ואולי הנה הוא שומע מישהו שצועק, מי רוצה לקנות סם חיים? רומז הרב ינאי לרוכל, בוא בבקשה תיכנס אליי. אומר לו הרוכל מבחוץ, לא לא הרב, זה לא בשבילך. לוחץ עליו רבי ינאי ואומר, בוא, בכל אופן, בוא תיכנס אליי בבקשה. שתי דקות. הוא נכנס אליו, ואז הוא אומר, נו נו, בסקרנות, תראה לי מה הסם שאתה מוכר. ואז הוא מוציא לו מתוך התיק ספר תהילים. והוא פותח בפרק שמראה את הפסוק, מי האיש שחפץ ימים, אוהב ימים לראות טוב, כלומר מי רוצה בעצם חיים, מי רוצה אריכות חיים, מי רוצה איכות של חיים. מה הפסוק הבא? נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. רבי ינאי שמע את זה, הוא מכיר את הפסוק, אבל הדבר הזה שעשה הרוכל, שצעק מי רוצה סם חיים, פתאום פתח את עיניו שלו, עד כדי כך שאותו רב ינאי אמר ואמר, וואו, כל ימי הייתי קורא את הפסוק הזה. אני מכיר את הפסוק הזה בעל פה. ולא הייתי יודע איכן הוא פשוט עד שבא רוכל זה ועודיעו. הנה דוגמה לנו שאפילו צדיק שידע את התהילים בעל פה, ידע את הפסוקים בעל פה, עדיין לא התבונן בפסוק הזה מספיק כדי להבין כמה, איזה אוצר יש בדבר הזה של שמירת הפה. שם חיים, כן, אז זאת בשבילנו דוגמה לכך שיש צורך לזמן להתבוננות. אני חושב שכל פעם כשאדם הולך לשיעור או שומע דבר, יעשה אחר כך עצירה וישאל את עצמו מכל הדברים שנאמרו, האם יש דבר אחד שאני יכול לקחת אליי לחיים, להפנים אותו? דבר אחד, סוג של שיעורי בית, סוג של משהו ליישם. כי אחרת אנחנו יכולים לשמוע הרצאה, לשמוע סיפור, לקרוא ספר, לומר היה נחמד ולהמשיך הלאה וזה לא חודר אל הלב. מה שעכשיו אמרתי זה גם כתוב במפורש ברבינו הרמב"ן, שכתב ספר איגרת לבנו, שמפורסמת בשם איגרת הרמב"ן. והוא אומר לו, תקרא אותה פעם בשבוע לפחות, ואתה תראה ברכה מהאיגרת הזאת. והאיגרת הזאת מאוד מפורסמת, איגרת הרמב"ן, מודפסת גם בהרבה סידורים. ושם הוא אומר בנשר ככה, כאשר תקום מן הספר, כאשר אדם לומד נגיד בספר והוא מתכונן לסיים ולסגור אותו, רגע לפני שאתה סוגר אותו, תשאל את עצמך מה אני לוקח מהספר. קראתי עכשיו משהו, נקודה אחת שאני לוקח אותה. כן? וזאת, זה בדיוק מה שאמרנו. לקחת, להתבונן בדבר ולהפנים אותו. נקודה נוספת חשובה, עצה נוספת חשובה איך להפנים דברים, זה גם על ידי הרגל. זאת אומרת, אם אדם לא רק מבין שהוא צריך לעשות ספורט, אלא הוא יעשה לעצמו טבלה ויעשה כל יום קצת וירשום את זה, הרגל הופך לטבע. יש אנשים שבהתחלה כשהחליטו לקום בכל יום ב-4 לפנות בוקר ולשבת וללמוד או ללכת לתפילה מוקדמת, בהתחלה היה קשה להם, אחר כך כבר הגוף הביולוגי באופן טבעי מאיר אותם לדבר הזה. הרגל הופך לטבע. לכן מצאנו גם בתלמוד שכאשר חכם מסוים למד משהו והיה חדש הדבר בעיניו, הוא חזר ושינן אותו 40 פעמים, לפעמים אפילו 100 פעמים, עד דמנח בכיסי, כאילו זה כבר היה יושב לו בתוך הכיס, כאילו הוא כבר רכש את זה. כן. מדוע אני אומר את זה? משום שלפעמים לימוד, גם לימוד תורה, יכול להיות חיצוני. היה למשל בתנ"ך, בספר שמואל, אדם שהיה גדול בתורה, אבל התנהג ברשעות. קראו לו דואג, דואג האדומי, הוא היה יהודי. הוא היה אפילו תלמיד חכם גדול. אבל חכמים אומרים לנו, כל תורתו של דואג מן השפה ולחוץ. הוא ידע הרבה, כמו מחשב, יכלת ללחוץ ולקבל ידע רחב. אבל זה לא חדר בתוכו, ולכן הוא קינה בדוד, אלשין על דוד, ובסופו של דבר ציית לשאול ורצח את נוב עיר הכהנים, כולל הכהן הגדול. חז וחליל, אסור שהתורה שלנו תהיה מן השפה ולחוץ, אלא להתפלל שתחלחל בנו ובילדינו ובצאצאינו ובצאצאי צאצאינו.
אמן, אמן. כן.
כן. דבר נוסף, אם הזכרנו עכשיו את ברכת התורה, שם אנחנו רואים את המילים, והערבנה השם אלוקנו את דברי תורתך בפינו ובפיותמך בישראל. ערב. ילד נמשך לדבר הערב, לדבר מתוק, לממתק, ואז הוא עושה את זה בשמחה. כשילד לומד תורה, נגיד, בכפייה, או ההפך, לומד תורה בשמחה ואחר כך מקבל ממתק, הגישה שלו לגמרי שונה בשני המקרים. אז גם כשאנחנו נתייחס לדבר ששמענו כדבר אהוב, כדבר טוב, כדבר משמח, איזה יופי שלמדתי את זה, איזה יופי שהכרתי את הדבר הזה, אז השמחה היא גם כן כלי להפנמה. אבל אני רוצה לומר כמה מילים אופטימיות לסיום. לפעמים, בעיקר מישהו שהוא מורה או עוסק בחינוך, יכול לדבר מול תלמידים ולהרגיש איך שתלמיד מסוים הוא כאילו אטום. אתה מדבר אליו כאילו שדיברת אל הקיר. ואתה אומר לעצמך, אני ממש מבזבז את הזמן, כי הוא, אני אומר ואני מתלהב ואני מתרגש, והוא לא, הוא לא, הוא לא פתוח לשמוע. אז כאן אני בא לחדש חידוש. אומר הרבי מקוצק, אחד מגדולי החסידות, על הפסוקים, והיו הדברים אשר נוכי מצבך היום על ללאוויך. הוא אומר, פעמים רבות, דברים נמצאים על הלב, לא בתוך הלב. אבל אתה, המורה, אתה, האבא, אתה החבר שדיברת איתו על דבר מסוים בהתלהבות, ההרגשה שלך שזה לא נכנס, זה נכון. זה נמצא על הלב. כרגע הלב סגור. מי יודע, יבוא יום, כתוצאה מאיזשהו סיבה, אולי מטראומה, אולי מפתיחת הראש, אולי מהתבוננות על מאורעות מסוימים, ייפתח הלב, ייווצר בו איזשהו סדק, איזשהו פתיחות, ואז אומר הרבי מקוצק, כל הדברים שנאמרו והיו על הלב, ייכנסו דרך הסדק פנימה, ופתאום תראה על הבן אדם שינוי של אמת. לכן אנחנו לעולם לא מתייאשים, וגם כאשר אנשים ששומעים דברים והדברים לא חדרו אל הלב, זאת אנרגיה שיצאה, היא לא הולכת לאיבוד, ולאט לאט הדברים יפעלו ויעשו את תפקידם. אתה אמרת, אתה עודדת, אתה עוררת, עשית דבר חשוב. אין לך אחריות על התוצאות. התוצאות הן לא בידך, התוצאות יגיעו. אני חושב שנגענו כאן בכמה דברים, אולי רק נסכם, שעסקנו היום בשאלה איך אפשר לא רק לדעת את הדברים, אלא לחיות אותם, כי יש באדם כמה כוחות, יש לו את היכולת השכלית, הקוגניטיבית, של לשמוע, ללמוד, יש את הלב, את הרגש, ויש את המעשים. והשאיפה שלנו זה להוריד את הדברים אל החיים, ואז אנחנו עוברים שינוי, כמו שכתוב, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך, בלבבך לעשותו. ויהי רצון שבאמת נפנים את הדברים, נתבונן בהם. רק הרב עמוס, אם אפשר עוד משפט.
כן, עוד חצי דקה יש לנו.
אם אפשר עוד משפט.
כן, בוודאי.
כן, אז לפעמים כשאנחנו שומעים מהדורת חדשות, קורה לנו משהו מטלטל. אנחנו יכולים לשמוע משהו טרגי. אנחנו יכולים פתאום בשנייה אחר כך לשמוע על תוצאות של כדורסל או של כדורגל. לא נותנים לנו המהירות של הדברים, של החדשות, של הטלוויזיה, לא נותנים לנו זמן להפנים. ואז אנחנו הופכים כהי חושים. קרה הדבר, קרה אסון. לא נותנים את הזמן להיענח, לא נותנים את הזמן להתבונן בו. יכול להיות גם דבר הפוך. קרה דבר משמח. יש איזה תגלית מופלאה. יש איזשהו אירוע, חטופים חזרו או משהו, מיד אחר כך שעוברים לתחזית מזג האוויר, עושה בנו משהו של קהות חושים, הדברים לא יורדים למטה. ירצון שכן נצליח
אמן.
לתרגם את הידיעות, את הערכים, את המחשבות, להוריד אותם מהראש אל הלב, אל הרגש, אל השמחה, ומשם גם אל חיי המעשה שלנו, ונהיה אנשים שונים, אנשים טובים יותר.
אמן, אמן.
טוב, אז המשך האזנה הרבה, ושיהיה לנו שבת שלום, וכל טוב סלע. להתראות לכם כל המאזינים והמאזינות.
תודה, תודה לכבוד הרב. האמת היא שרצינו עוד להמשיך לשמוע, אבל תוכניתנו כבר לקראת סיום. אז תודה, תודה כבוד הרב, שבת שלום, אנחנו ניפגש בשבת, ביום שישי הבא, שבת שלום.
כל טוב.
חסדו ואמונתו הארץ ראו ראו כל אפשי הארץ את ישועת אלוהינו צחח הסוף אמונתו ואת הבית לבית ישראל ראו ראו כל אפשי הארץ ישועת אלוהינו ברגע קטון ברגע קטון עזבתי וברח מגדולים וברח מגדולים וברח מגדולים הקצף בשצף קצף הסתרתי פנה רגע רגע ממר חסד עולם ניחמתי אמר גולך השם ברגע קטון ברגע קטון עזבתי וברח מגדולי וברח מגדולי
מאזינים יקרים תוכניתנו לך דודי הגיעה לסיומה הדלקת נרות בשבת זאת בירושלים ב-6:40 דקות, בתל אביב ב-7:05 דקות, בחיפה ב-6:53 דקות, באריאל ב-7:03 דקות. צאת השבת בירושלים ב-8:00, תל אביב ב-8:03 דקות, בחיפה 8:04 דקות, באריאל 8:02 דקות. נשוב בעזרת השם בתוכנית נוספת של אחד דודי ביום שישי הבא בתוכנית לפרשת קדושים לקראת יום הזיכרון ויום העצמאות. אחריי דניאל כוכבי בתוכניתו באנו לעשות שמח. המשך האזנה נעימה. עם ישראל בעזרת השם ינצח. שבת שלום ומבורך.
במזמור הללויה שבת שלום הללויה שבת שלום הללו אלה בקודשו בקודשו ממרומיו במקדשו מקדשו הללו ובחינוך בחלילים ובמזמור הללויה שבת שלום הללויה שבת שלום הללו אלה בקודשו בקודשו ממרומיו במקדשו מקדשו הללו ובחינום חלילים ובמזמור הללויה שבת שלום הללויה שבת שלום הללו אלה בקודשו בקודשו ממרומיו במקדשו, מקדשו הללו ובחינור בחלילים ובמזמור הללויה שבת שלום הללויה שבת שלום הללויה שבת שלום הללויה שבת שלום
30 שניות על רדיו סול רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ המשדרת 24 שעות ביממה מונה 36 שדרנים מועברת בשם הוויזואלי
רדיו סול COIL הרדיו של ישראל
30 שניות על רדיו סול רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ המשדרת 24 שעות ביממה מונה 36 שדרנים מועברת בשם הוויזואלי רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה. מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו.